שלום לכולם. אנחנו נתכנסנו פה הערב להתחיל לחזור בעצם למקום שעצרנו בו, ספר מלכים. וכיוון שבהקלטות, באינטרנט, שום דבר לא הולך לאיבוד, הכל ישנו. אז אנחנו בעצם נמצאים במצב קיים, עשינו הפסקה של כמה שנים, לא נורא. התנ"ך הוא נצחי, אפשר לחזור אליו. וכדי להגיע, ספר מלכים הוא בכלל ספר מיוחד, כי בעצם הוא, יש בו איזה משהו שחוזר על עצמו מצד אחד, עוד מלך ועוד מלך. ועוד מלך. הן מדובר על סך הכל 15 מלכים. זאת אומרת, 15 דורות. יש ביטוי בחזל שעם ישראל, כנסת ישראל, נמשלה ללבנה. ומי אברהם עד דוד יש, אפשר לבדוק את זה לפי כמה דורות יש עד דוד, ומדוד עד צדקיה, וזה 30. מאברהם, מיעקב, מאברהם אני חושב. מאברהם עד דוד ומשלמה עד הסוף. הירח, כן, והתחדשותו, סיירה בשלמותה, אומרים חז"ל על דוד המלך, סיירה בשלמותה, הירח בשלמותו, 15, הדור ה-15, ושקיעת הלבנה, ועד העלמותו. לכן אגב בקידוש לבונה, אנחנו אומרים, דוד מלך ישראל חי וקיים. יש איזה קשר בין... אז באמת יש משהו של בעצם 15 דורות ו-15 סיפורים עקביים, שתוסיפו לזה גם את מלכי ישראל אחרי הפילוג, אז יש איזו הכפלה של, של הסיפור. אבל בעצם זה תמיד מלך בא, מלך הולך, מלך מתחלף. יש איזה קצת משהו מבני, אולי אפילו כמעט מונוטוני, אפשר לקרוא לזה, למרות שזה לא ככה. אז זה ספר מלכים. שהוא באמת מאופיין כך. אבל ספר מלכים יש לו תקופות. ואם אפשר להסתכל על התקופות, באחסון יותר רחב, היום קוראים לזה, יש תיקיות, יש מסמכים, יש תיקיות, יש מזוודות, כן? איך אתה מאחסן את המידע. אז אנחנו רואים שיש עידן ראשוני, המלכים הראשונים, שבעצם כבר מתחיל עוד בספר שמואל, אבל נמשך לספר מלכים על בעצם המלכת שלמה, ספר מלכים א', פרק א', בת שבע נכנסת, ודוד עוד נמצא, דוד עוד חי, דוד ממליך את שלמה, הפטרה של השבת, אנחנו נקרא את זה, ושלמה עצמו, ובדרך כלל אפשר לראות יחידת זמן של המלכים, עד שלמה כמובן, עד סוף ימיו של שלמה, המלכות האחידה, המאוחדת, המלכות המאוחדת, אחר כך פיצול הממלכות, שזה כבר נושא בפני עצמו, ואחר כך אפשר לקרוא לזה שהוא פרקי אליהו הנביא, פרקי אליהו, ואלישע שבא אחריו, וספר יונה, שגם הוא קשור לזה, ואז מגיעים לתקופת ישעיהו, מלכות עוזיה, המלך, ישעיהו, עמוס, הושע, מיכה, ארבעת הנביאים שנתנבאו באותו הפרק של ימי עוזיה, יותם, אחז, חזקיה. ומימי, אפשר לקרוא ימי מנשה, יואש, ירמיהו, סוף החורבן. זאת אומרת, בעצם, אם מסתכל את כל תקופת המלכים, אז אנחנו עכשיו נתחיל דווקא את המידל, כן, את האמצע, את הבריח התיכון של ספר מלכים. או ספרי מלכים, לפי איך שזה מחולק בתנ"ך, בהוצאות הנוצריות. והמעבר הזה של התקופות, התמורות, בעצם אליהו ואלישע הם ציר מאוד מרכזי. זה אגב הסיבה שכנראה הנוצרים חילקו את זה בדיוק שם, לשני ספרים. לא רק כשהם ספרו את הפרקים והחליטו שזה אמצע, לפי הפסוקים, אלא יש איזה באמת, אם כבר רוצים לחלק את הספר לשניים, אם יש איזה צורך כזה, בלי קשר לנצרות אז זה באמת שם הגיוני. כי באמת, אם מקפלים את ספר מלכים לשני צדדים, אז המעבר מאליהו לאלישה הוא מאוד מאוד משמעותי. בכלל ביחס למלכות, ביחס לשלטון, ביחס למה שקורה בתקופה. אז אנחנו בחרנו לא להתחיל מההתחלה, כי יש את זה כבר בהקלטות, ומצד שני, להתחיל באמצע אליהו או באמצע אלישה, זה לא יהיה מספיק מובן. אז לכן חשבנו שבנכון להתחיל מפרקי אליהו, מאליהו הנביא, וכמובן לתת לזה קצת רקע, בואו נראה את זה בפנים. אליהו הנביא מופיע לנו בפעם הראשונה בספר מלכים א', פרק י' ז', הפרק השיפה עשר. יש את השיר הידוע של נעמי שמר, אני פותח בספר מלכים, הפרק השבעה עשר. שורה בשיר. יבוא יום, יעשו שטר כסף על נעמי שמר, וזה יהיה כנראה הפסוק באותיות הקטנות. וכמובן שאי אפשר לקרוא את פרק י' ז', כי מה בעצם הבעיה? אני קורא איתכם את ההתחלה, ותראו בעצמכם את הבעיה. ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. מה שנקרא בשפתנו הפשוטה, out of the blue. מאיפה הופיע פתאום האיש הזה? שום רקע עליו, לא דומה לשום נביא אחר במקרא. והוא אפילו אומר לו, אשר עמדתי לפניו, I was here, אני הייתי פה. איפה? לא פגשנו אותך בשום מקום. תחשבו על ירמיהו, תחשבו על ישעיהו, משה רבנו, עוד מעט נקרא ספר שמות, איזה הקדשה לנבואה, איזה התחלה. אין נביא שאין לו איזה מבוא, מישהו, מהו, מיהו, כן, ספר שופטים, כל אדם שהוא בעצם, יש בו רוח השם, יש בו איזה גבורה אלוהית, אז יש איזה רקע, ספרים עליו, מי יותר, מי פחות, אבל איזה משהו. פה הוא ישר יוצא לפעילות, וזו אמירה מאוד בומבסטית וכעוסה מאוד, עושה מעשה מאוד קיצוני, ואנחנו לא מבינים מי הוא ומה הוא בכלל, מאיפה הוא בא בכלל. שום רקע עליו. אגב, אצל אלישע כבר יש לנו רקע. אלישע שאחר כך יופיע ויחליף אותו, אז יש לו אבא ואימא, והוא חורש, ומגיע שם איזה, הגיע הזמן שהוא צריך ללכת, אז מסופר עליו, יש איזה מבוא, הוא לא ישר מתנבא. סליחה שאני רגע מפסיק אתכם. חולאי החורף. אז בעצם צריך לעשות עוד צעד אחורה. לא נפתור את בעיית ההופעה הפתאומית של אליהו. את זה לא נפתור. הוא באמת איש שמופיע ונעלם עד ימינו ועד בכלל, אשר נלקח לאילום, וגם מופיע מתוך אילום. הוא באיזה מין תעלומה כזאת. באמת אין לו שום רקע ומבוא. עד כדי כך שאפילו בחזל יש ויכוח, האם הוא כהן, האם הוא משבט גד, האם הוא מאיזה שבט? הוא מבני בניה של רחל. יש כמה וכמה ורזות, ואפילו בחזל מביאים את הוויכוח הזה, שהוא אומר, אני מבני בניה של רחל. אבל הוא כהן, דמות שנשארה אלומה. וכמובן המדרש הידוע, פנחס זה אליהו, אליהו זה פנחס, איך, מה המשמעות של זה? אז הוא כהן, אז הוא לא מבני בניה של רחל. אז כן, אז הוא נוטה לצד אחד ב אז כל זה נשאיר בינתיים, זאת אומרת, אני בכוונה, אני רואה, אפילו במדרשים, אליהו משאיר טעם של תעלומה. אבל בואו נראה קצת רקע להופעת אחאב. זאת אומרת, אנחנו כן מבינים שהדמות שאליה הוא פונה, זה המלך אחאב. ושאנחנו כבר נמצאים פה במרכז ממלכת ישראל. זאת אומרת, זה המידל טיים, זה הזמן האמצע, הזמן התיכון של ממלכת ישראל. שהמקבילה בממלכת יהודה זה ימי יהושפט, ימי יהושפט, המלך הראשון שמורד ברחבעם בן שלמה, אומרת יש לנו דוד, שלמה, רחבעם, וכאן הממלכה מתפצלת, ירובעם מול רחבעם, ואם אנחנו ככה במהירות רואים, ירובעם מעביר את המלוכה לבנו, וזה מה שעושה אותו בעצם מלך, שהוא מצליח להעביר לבן שלו, ונדב בן ירובעם, תסתכלו בפרק תתוו, ואצלנו מלכים א', פסוק כ"ה, ונדב בן ירובעם מלך על ישראל בשנת 2 לעשה מלך יהודה. וימלוך על ישראל שנתיים. הספיק למלוך שנתיים. היה עשרה בעיני אדוני, וילך בדרך אביו ובחטאתו אשר החטיא את ישראל. ויקשור עליו בשה בן אחיה לבית יששכר. כן? מישהו משבט יששכר, שכזכור לכם, הוא שבט של לומדי תורה. הנה אחד מבניו, מבני השבט התורני הזה, הולך ורוצח את המלך, את נדב בן ירובעם. כמובן, בגלל שהוא חטא, בגלל שזה, לא ברור שהוא הורג אותו בגלל שהוא מרגיש איזו שליחות אלוקית, להוציא לפועל את האנישה האלוקית, כי יש כאן כתיבה כפולה. כאילו יש פה משהו שאדם עשה פעולה מתוך מניע פוליטי, מתוך מניעים כאלה ואחרים, וירמיהו, כשהוא כותב את זה, אז הוא כותב, זה הגיע לו, אל דעתף תתפוך וסוף מטפי חיתופון. כאילו, אתה מקבל איזה גלגל של השגחה אלוקית, של אנישה אלוקית. ויקשור עליו בשה בן אחיה לבית יששכר, ויקהו בשה בגבעון אשר לפלישתים. חנוכה טיילתי שם עם ילדיי, מקום יפה מאוד, שווה טיול. גבעון נמצא מעל גני יוחנן, מזכרת בתיה, תל כזה בין כביש 6 לבין רכבת ישראל, בדיוק בין הפסים לבין כביש 6, יש שם תל יפה, רואים אותו בכביש 6, מי שנוסע מסורק צפונה, רואה את התל הזה בצד שמאל. העיר גבעון, וכאן רואים שהיא הייתה שייכת לפלישתים, אגב, בסיור הקטן שעשיתי עם ילדיי, אז מצאתי שם באמת חרסים פלישתיים, יש להם אפיון מאוד בולט, רואים אותם מיד, גם בטיב שלהם וגם ב... אז אומנם שברים קטנים כאלה שרק יודעים שזה פלישתי, אבל כמו שכתוב פה, ויקהו בשה בגבעון אשר לפלישתים, ונדב וכל ישראל צרים על גבעון. בזמן שמלך ישראל עסוק, אני קורא בפרק תתוו, פסוק כ"ח, וימיתהו בשה בשנת 3 לעשה מלך יהודה וימלוך תחתיו. והיא כמולכו, היקה את כל בית ירובעם, לא השאיר כל נשמה לירובעם, עד ישמידו כדבר אדוני, אשר דיבר ביד עבדו אחיה השילוני. כן, אחיה השילוני, עוד אחד מהמעט אנשים שקוראים בתנ״ך עבדי השם, הוא בעצם המליך את ירובעם. הוא זה שקרא את הבגד, חילק אותו ל-12 קרעים, ונתן... עשרה ביד ירובעם, ושניים השאיר לדוד, לבית דוד, לרחבעם. והנה עכשיו, מכוח אותו נביא, הנביא שהמליך, הוא הנביא שהשמיד. כן, בפי דברו ונבואתו, ירובעם נמחה. אבל נמחה לגמרי. כן, תראו שדמוקרטיה, יש בה איזה רכות מסוימת. היא אכזרית במקומות אחרים, עם הלשון והדיבור וה... שיטות הנחלוליות שלה, אבל מלוכה בדור שהוא לא מוסרי, אז זה נורא והיום. אתם רואים איזה, לאיזה קצוות זה לוקח. צריך לשים לב לזה. ועל חטאות ירובעם אשר חטא ואשר החטיא את ירובעם בכעסו אשר הכעיס את אדוני אלוהי ישראל. ואם תגידו, מר בשה מיששכר, כן, האם הוא צדיק גדול? תכף נבדוק. האם הוא עשה את זה בתוך מיניים תורניים, אף פי שהוא שייך לשבט תורני? בוא נראה. ויתר דברי נדב וכל אשר עשה, לא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל, שאין לנו אותם. הם לא בידינו. ומלחמה הייתה בין עשה ובין בשה, מלך ישראל כל ימיהם. זאת אומרת, הוא, אחרי שהוא הורג את נדב, רוצח אותו והורס את כל בית ירובעם, הוא ממשיך הלאה. לא עוצר. כן? הוא עיניים גדולות לו. הוא רוצה להיות המלך על כל ממלכת ישראל כולה. בשנת 3 לעשה מלך יהודה, מלך בשה בן אחיה על כל ישראל, בתרצה, שזה נמצא ליד שכם, כן, לא רחוק, 24 שנה. ויעש הרע בעיני השם, וילך בדרך ירובעם ובחטאתו אשר החטיא את ישראל. זאת אומרת, הוא, גם שימו לב שאין לו מניעים אלוקיים, הראיה שהוא מאמץ ישר את אותם דברים שבגללם איבד ירובעם את המלוכה ובנו. זאת אומרת, הוא רצח את נדב, לא מתוך איזה מודעות תורנית וכן הלאה. עשה את זה בלי שום מניע מוסבר. ויהי דבר אדוני בן יהו אל יהו בן חנני, ויהי דבר השם אל יהו בן חנני אל בשה לאמור. הנה נביאים חדשים שאנחנו לא מכירים, אחד בשם יהו בן חנני, וחזל אומרים שכל נביא שמוזכר שם אביו, גם אביו נביא, למרות שאנחנו לא יודעים ממנו נבואה, אבל הוא מוזכר בתנך בשמו, אז הוא נביא בן אבי. יהו בן חנני אל בשה לאמור, יען אשר הרימותיך מן האפר. ואנחנו לא יודעים את הסיפור הזה כלום, איפה הרים הקדוש ברוך הוא את בשה, באיזה אפר היה בשה שהקדוש ברוך הוא הרים אותו. זאת אומרת, מכאן רואים שדברי תורה עניים במקום אחד, במקום אחר הם משלימים את התמונה, אין לנו את התמונה הזאת מקודם. בסיור הראשוני בשה עושה פעולה עצמאית, הוא פועל מתוך איזה מניע לא מובן, לא נראה שהוא שליח אלוקי כלשהו. יען אשר הרימותיך מן האפר ונתתיך נגיד על עמי ישראל. שימו לב שנגיד זה השם ששמור לשאול, שאול שהומלך. שמואל שהופך לך את פח השמן אומר לו, הלא כי משכחה השם לנגיד על עמו, לנגיד. כן, אני גם פה עשיתי אותך נגיד על עמי ישראל, ותלך בדרך ירובעם ותחטיא את עמי ישראל, להכעיסני בחטאותם, הנני מבעיר אחרי בשה ואחרי ביתו, ונתתי את ביתך כבית ירובעם בנבט, המת לבשה בעיר יאכלו הכלבים, והמת עלו בשדה יאכלו עוף השמיים. כן, מילים קשות, ותראו איזה נביא יש לו אומץ להיכנס אל מלך ישראל ולהגיד לו straight in the face דברים שכאלה. נבואה זה לא דבר פשוט. להיות נביא צריך להיות איש אמיץ ביותר. רק להעיז להגיד דבר כזה. מקום שאין בו ממש חופש עיתונות וחופש הביטוי. כן, ודברים כאלה זה כבר יגידו זה הסתה נגד המלך וכן הלאה. אבל נבואה היא כל כך אמיתית, כאן אחת ההוכחות שנבואה היא אמת. כזאת תעוזה להגיד דבר כזה לפני מלך, שהוא יודע שזה, שראשו לא יישאר על כתפיו. ויתר דברי בשה אשר עשה וגבורתו עלו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב בשה עם אבותיו ויקבר בתרצה, וימלוך אלה ונו תחתיו. וגם ביד יהו בן חנני הנביא דבר אדוני היה אל בשה ואל ביתו ועל כל הרעה אשר עשה בעיני אדוני להכיסו במעשה ידיו להיות כבן ירובעם ועל אשר היכה אותו. כן, הוא היכה את ירובעם ועשה את חטאותיו. כן, זה כאילו האכזבה או הקצפה שיש באיש הזה. כן, שימו לב, מלכי ישראל התחלופה מתחילה להיות מהירה. בשנת 26 שנה לעשה מלך יהודה, מלך אלה בן בשה על ישראל בתרצה. אגב, בפרקים הקודמים מסופר על עשה, יש את התיאור של עשה, ואז מתארים את המלחמה שלו עם בשה. כל מה שעשה בשה לעשה. והמלחמות שיש נגדם, וסביב זה שבט דן נאלץ לעזוב את הארץ. ומלך אליו על ישראל בתרצה שנתיים, ויקשור עליו עבדו מתוך החצר זמרי שר מחצית הרכב, והוא בתרצה שותה שיקור בית ארצה אשר על הבית בתרצה. כן, לא כך מובן מה זה בית ארצה, מה זה המקום הזה, מה המשמעות שלו, לא ברור. אגב, מילים כאלה או משמעויות של דברים כאלה, מאוד מומלץ להסתכל בספר דעת מקרא, אולי באמת לשיעור הבא אני אביא איתי שיהיה לי פה כל פעם שאני זה, נפתח ונעין, כי הוא פרשן מעולה לדברים מהסוג הזה. מה המשמעות של זה, הוא מביא את זה או ממחקרים, או מהשוואות ממקומות אחרים בתנך, או יכול להגיד, לא יודעים. לא מובן בדיוק מה המשמעות, מילה יחידאית כזאת, בית תרצה, בית ארצה. ויבוא זמרי, ויקהו וימיתהו בשנת 27 לעשה מלך יהודה וימלוך תחתיו. אגב, הזמרי הזה יופיע אחר כך בדברי איזבל מאוחר יותר. אנחנו ניפגש בו. זאת אומרת, רואים שההיסטוריה של המלכים הייתה שמורה וידועה. איזבל משתמשת בסיפור הזה, שבא זמרי, עבד של בשע או של הבן של בשע, והורג אותו, הוא שר מחצית הרכב, הכוונה סגן הרמטכ"ל, חצי הצבא בידו. וימלוך תחתיו, ויהי במולכו כשבתו על כיסאו, היכה את כל בית בשע, לא השאיר לו משתין בקיר וגואליו ורעהו. כן, תראו מתויק כמו שהבטיח יהו הנביא בן חנני, שזה מה שיקרה. וישמד זמרי את כל בית בשע כדבר השם אשר דיבר אל בשע ביד יהו הנביא. אל כל חטות בשע וחטות אל הבנו אשר חטאו ואשר הכתיעו את ישראל להכעיס את אדוני אלוהי ישראל בהבליהם. ויתר דברי אלה וכל אשר עשה לו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. בשנת 27 שנה לעשה מלך יהודה מלך זמרי. שבעה ימים, תראו מה אפשר להספיק בשבעה ימים. שבעה ימים, הספיק לחסל את כל בית המלך. והעם חונים על גיבטון, זוכרים? שם התחיל כל הסיפור. משם בשע לקח את השלטון מיד, הבן נדב, הבן של ירובעם. והעם חונים על גיבטון, אשר לפלישתים. פעם שנייה. וישמע העם החונים לאמור קשר זמרי, וגם היכה את המלך, וימליכו כל ישראל את עומרי שר הצבא. כן, שימו לב שזמרי עצמו היה שר חצי הרכב, ועומרי, שהוא נמצא פה לוחם, כנראה מפקד החצי השני של הצבא, עומרי וזמרי, שני מפקדים, הצבא חצוי בשניהם, אז הם ימליכו את עומרי, יש לו שם חברים. ביום ההוא במחנה, ויעלה עומרי עזב את גיבטון. זה עכשיו אויב יותר עסיסי. החבר שלו מכיתה ג' זמרי. ויעלה זמרי וכל ישראל אמו מגיבטון ויצורו על תרצה. תראו באיזה קלות מאש לאומית זה הופכת לאש מלחמת אחים. תראו כמה עם ישראל הוא עם שברירי. באיזה שנייה אפשר לעשות סוויץ'. והיא קירות זמרי כי נלכדה העיר. הם מצליחים לכבוש, מה שהם לא הצליחו לעשות לגיבטון כבר כמה שנים טובות, דורות כבר, נכון? מבן של ירובעם, נדב, ועד כאן לא מצליחים. וצרצה לעומת זאת בקלות רבה. בקלות רבה. תגידו, יש להם יתרון, הם מכירים את העיר, אולי איזה מבואות שיש לה, אולי איזה מחבואים. יש להם מוטיבציה יותר גדולה. למלחמת אחים יש מוטיבציה גבוהה. לא יודע למה זה ככה, אבל זה רואים ככה. ומה הוא עושה? ויקירות זמרי כי נקדה העיר, ויבוא אל ארמון בית המלך, וישרוף עליו את בית, את בית מלך באש וימות. כן, תמיד בחידות ושעשועים של תנך, אומרים יש ארבעה אנשים שנעשו לעצמם ארבע מיטות בדין. אז הזמרי הזה הוא אחד מהם. הוא העניש את עצמו באש. שאול הפיל את עצמו על חרב, שמשון עשה לעצמו סקילה, וחנק מי עשה? אחיתופל הגילוני. כן? אחיתופל עלה, ציווה לביתו ויחנק. תלה את עצמו. אז תמיד ששויים חידונים כאלה, איפה רואים ארבעה עונשי בדין? סקילה, שריפה, הרג וחנק. אז הנה הדוגמאות. זמרי זה השריפה. שרף את עצמו. ויתר דברי זמרי, כן, על חטותיו אשר חטא לעשות הרע בעיני השם, ללכת בדרכי ירובעם, ובחטאתו כמו הספיק, שבוע ימים. לא הרבה. למרות שאנחנו לא יודעים כמה זמן היה המצור, וכמה זמן זה לקח, זה לא ברור. בחטאו אשר רצה להחטיא את ישראל, ויתר דברי זמרי וכישרו, אשר קשר אלוהים כתובים על ספר דברי הימים ומלכי ישראל. עכשיו תראו מה קורה. הבלגן נמשך. למה זה חשוב לראות את הרקע הזה? אתם רואים? זה באמת תיאור של סבך. יש לנו את מלכות יהודה מצד אחד, שהיא שקוטה ורגועה. אמנם היו אירועים, אבל עשה כל הזמן ממשיך. שימו לב, זה הכל בימי עשה. כבר סיבוב רביעי כבר, בתוך ממלכת ישראל. בלגן גדול. ואתם מבינים שזה לא מוסיף בריאות. וחיים ארוכים לאף אחד. בשנת 31 שנה לעשה, כן? אז תחלק העם, סליחה, לחצי, ישראל לחצי, חצי העם היה אחרי תבני בן גינת להמליכו, והחצי אחרי עומרי. זאת אומרת, לעומרי יש מפלגה של חצי צבא, ואחרי שהוא הרג את זמרי, זרי התאבד, והוא כובש עכשיו את הרצה, עדיין העם חלוק לשניים, ויש עם שרוצה את תבני בן גינת, לא יודעים איזה שבט הוא בדיוק, לא מופיע. ויחזק העם אשר אחרי עומרי את העם אשר אחרי תבני בן גינת, וימות תבני וימלוך עומרי. So simple, כן? לא מספרים איך, מי הרגו אותו, התאבד, מה קרה בדיוק. וימות תבני, אולי מחלה, וימלוך עומרי. זה הוכרע בדם. בשנת 31 שנה לעשה מלך יהודה, מלך עומרי על ישראל 12 שנה בתרצה. סוף סוף יש מלכות, שקט. 12 שנה, בתרצה מלך 6 שנים, ואז מה הוא עושה? ויקן את ההר שומרון, הוא קונה את הארץ, את ארץ השומרון, זה מאוד מעניין, איזה, ממי צריך לקנות את האזור הזה, שהיה בשליטת ישראל דורות על דורות. הוא קונה את העיר מעט שמר, בקקרה עם כסף, ואיבן את ההר, ויקרא השם העיר אשר בנה על שם שמר אדוני ההר שומרון. כן, ועד היום יש לנו יהודה ושומרון. כן, שומרון. מאוד מעניין. אגב, הסיפור הזה הוא סיפור מדהים. שמלך ישראל, הרי אתם מבינים, הם יצאו קודם כבר משני ניסיונות לכבוש את גיבטון. למה לא פשוט לקנות אותה? הם כנראה לא רוצים למכור. יש פה משהו מאוד מעניין, כאילו מלך ישראל קונה, אגב, הוא אבא של אחאב, שבאחד הסיבובים עם אליהו הנביא, איזבל שם מארגנת לו, במקום לקנות את כרם נבות, הוא שוחד, הם הורגים את נבות ו... יורש את שדהו, הרצחת וגם ירשת. כשהאבא שלו קונה ולא הורג את שומרו, שמר ולוקח במלחמה ובדמים את שומרון, אלא קונה בכסף. זה אגב מזכיר קצת את מה שעושה דוד עם גורן ארבנה היבוסי. שהוא קונה את הר הבית, כן, אז יש פה איזה משהו סמלי, שעומרי קונה את המקום שבו הוא הולך להקים את ממלכתו בכסף מלא, משלם, אפילו כתוב כמה הוא משלם, ובונה את העיר. בונה את העיר. עד כדי כך שחזן אומרים שעל זה יש לו חלק לעולם הבא. הוא קנה עיר בארץ ישראל. בנה עיר בארץ ישראל. הוא יכול לשיר את השיר, עוד לא בניתי בית, הוא יכול להגיד, בניתי בתים, קניתי זה, עשיתי. עשיתי משהו בשביל מדינה. בסדר? זוכרים כזה. פלטו שרון. מה אתה עשית בשביל מדינה? ויקרא שם העיר אשר בנה שומרון על שם שם, ויעש עומרי הרע בעיני אדוני. וירא מכל אשר לפניו. כן, בנה עיר בארץ ישראל, אבל השחית את יושביה. עשה יותר רע מכל מה שהיה עד עכשיו. יותר מרובעם, יותר מנדב בנו, יותר מזמרי, יותר מכל מי שהיה לפניו. ויתר דברי עומרי אשר עשה וגבורתו אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב עומרי עם אבותיו, ויקבר בשומרון, וימלוך אחאב בנו תחתיו. והנה אנחנו מתחילים להגיע למלך שאותו אליו חיכינו. יש לו מסורת, אבא שלו קונה ערים, הוא בונה אותם. כן? עד עכשיו ראינו רק אנשים ששורפים, רוצחים, הורגים, והנה פה יש לנו סוף סוף שושלת מלוכה חדשה, שמה היא עושה? בונה. היא בונה. ולא סתם בונה, ואחאב בן עומרי מלך על ישראל בשנת 38 שנה לעשה מלך יהודה. שימו לב, עשה צובר קילומטראז', כן? כבר 38 שנה, מה שקורה בצד השני של הגבול, אוי ואבוי. לא מסתדר כל כך עם השנים, את אומרת. נכון, אז כמה זה צריך לצאת לך? 40. נכון, אז יש פה באמת, גם זה כדאי להסתכל בספר דעת מקרא, תעשי שיעורי בית, שבוע הבא נראה מה המשמעויות של זה. צריך לדעת שבאמת סביב בכלל כל הכרונולוגיה של מלכים מול מלכים, זה מאוד מעניין, זאת אומרת יש כמה ניסיונות לתרץ את זה. אחד הניסיונות הטובים לתרץ זה בעזרת לוח גזר, ששם יש בעצם רק 8 חודשים בשנה. זו שאלה, האם באמת הם גם שינו את מניין החודשים לפי איזשהו היגיון חקלאי? כי שם מונים כמה חודשים בזוגות. יש חודשים שהם זוגות, יוצא 8 חודשים במקום 12. זאת אומרת, תחשבי שזה מוריד בעצם שליש. זה כל 3 שנים נעלמת שנה. נוצר פער. אז זה אפשרות אחת להסביר. אפשרות שנייה זה בגלל פערים שיש בין אבל זה לא יחסה של שנים רבות. זאת אומרת, זה ייתן רק אולי שנה, שתיים. שנה או שנתיים, זה אפשר לתפוס לפי המניין של השנים. כי אם המלך אחד יכול למלוך חודש, ואז ניסן, מגיע ניסן, זה ראש השנה למלכים, ואז זה כבר שנתו השנית. לא סופרים לו לפי חודשים ביום שהוא מתחיל למלוך, אלא לפי א' ניסן, שזה ראש השנה למלכים. אז זה יכול ליצור שוב פער. אבל זה בדרך כלל פער קטן, של שנה, שנתיים. לא מתרגשים מזה. פערים גדולים יותר צריכים למצוא הסבר אחר, אבל זה מעניין מה דעת מיקה יסביר פה, איך מבינים את זה. ואחאב בן עומרי מלך על ישראל בשנת 38 שנה לעשה מלך יהודה, וימלוך אחאב בן עומרי על ישראל בשומרון 22 שנה. זה כבר זמן מכובד. כן, מה שנקרא אצלנו 5 קדנציות של ראש ממשלה. לא פשוט. תחשבו שאין ראש ממשלה בישראל שהגיע לסכום הזה. אין. נכון, ביבי נתניהו היה הכי הרבה זמן ראש ממשלה, וגם זה לא ברצף, הוא לא הגיע לסכומים האלה. אז זה יפה, זה יפה מאוד, בשביל מלך. שראינו שיש כאלה שמרזיקים מעמד שבוע, אז 22 שנה זה כמעט הנצח. ויעס אחאב בן עומרי, הרע בעיני השם, מכל אשר לפניו. שמים לב, גם פעם שלישית שזה כתוב. כל אחד מגדיל לעשות. ומה הוא הגדיל לעשות? ויהי הנקל לכתו בחטות ירובעם בן נבט. זה היה לו פשוט מדי לעשות את מה שעושה ירובעם בן נבט. מה הוא עושה יותר? תחשיב, מה אפשר לעשות יותר גרוע מירובעם בן נבט? ויקח אישה את איזבל בת את בעל מלך צידונים, וילך ויעבוד את הבעל וישתחו לו. זאת אומרת, מה עשה ירובעם הראשון ובנו וממשיכי דרכו ועומרי? עומרי, אבא של אחאב, מה הם עשו? הם עבדו את העגלים שירובעם שם בשומרון ובדן ובבית אל. אז עבדו קצת יותר, שכללו את זה קצת, עשו ככה, עשו ככה. אבל אחאב נקל בעיניו הדבר הזה, שזה כבר דש בעקביו, זה פשיטה, אז הוא מתחתן עם איזבל בת את בעל, שימו לב, את בעל, זה השם שלו, מלך צידונים, וילך ויעבוד את הבעל וישתחו לו. וילך ויעבוד את הבעל, פירוש דבר, הוא נטש את עבודת העגלים, שהיא כבר הופכת להיות עבודה זרה לייט, לעומת עבודת הבעל. מה כל כך חמור בבעל, שזה יותר קיצוני מהעגלים שעשה ירובעם. זה נבלה וזה טרפה. אז מה זה? כאילו הוא קיבל ציון, הוא קיבל צלש בעבודת זלילים. כאילו, מה העניין בזה בכלל? אני צריך לדעת שראינו את זה גם בספר שופטים, אצל גדעון וגם קודם, פרק ג' בשופטים מוזכר, שבעצם עבודת הבעל יש בה משהו טוטלי. לכן אליהו, שאנחנו עליו, כל מה שקראנו עכשיו זה רק איזה מבוא לאליהו, תראו את הכאוס שלתוכו אליהו פתאום נזרק או מופיע. אנחנו מבינים שעבודת הבעל היא טוטלית, היא כאילו או השם הוא האלוקים לכו אחריו, או הבעל הוא האלוהים לכו אחריו. עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? ואליהו קורא לזה שתי הסעיפים, אבל בעצם אנחנו מבינים שזה שלושת הסעיפים. הסיפים זה המפתנים. שלושת הסיפים. גם העגלים, שלהם יש ודאי איזה נרטיב שירובעם בן נבט פיתח. של מסכת העגל, שזה היהדות האותנטית. כמו שאנחנו שומעים היום על כל מיני כתות וצצות, והם ממציאים לעצמם איזה סמי יהדות, ואומרים, הנה, גם לנו יש, אנחנו המקור. למה אתה אומר רק אתה המקור? גם לנו יש מקור, גם אנחנו המקור. הנה, רואים ש... ולעומת זאת, עבודת הבעל, למה עבודת הבעל היא יותר קיצונית מהעגלים? עגלים, יש בה איזה משהו לאומי. הבעל, יש בו משהו שהוא אקס-לאומי. הוא מעל הלאום. בדיוק. אז זה לאומי. בדיוק, זה כמו לסגוד לדגל, כמו לסגוד ל... אגב, עגל הזהב שעשה אהרון, זה היה גם דומה, כדי לעכב, בעצם זה היה תחליף למשה, לא תחליף לקדוש ברוך הוא. אז גם פה, זה, עגלים זה תחליף לירושלים, זה לא תחליף לקדוש ברוך הוא. אבל הבעל הוא תחליף לקדוש ברוך הוא. למה? כי בעלים של מה הוא? על מה הוא הבעל? על הגשם. הוא בעלי הגשם. וכן, כל המתח הזה בין עובדי הבעל לבין עובדי השם, זה סביב עניין הגשם. מי נותן את הגשם? מי משיב הרוח ומוריד הגשם? ועבודת הבעל היא מאוד קיצונית. מה לא עושים בשביל גשם? שזה החיים של המזרח התיכון, רואים את זה עכשיו, שאנחנו מתקרבים לעונת הגשם השבוע, נתן אוויר לנשימה. אבל הוא לא פותר את בעיות המים, הוא לא מסיר דאגה מן הלב. הוא רק נתן אפשרות לצמחים קצת להחזיק את הראש לעוד כמה ימים, שבועות. אבל הוא לא מילא מאגרים, הוא לא פתר את הבעיה. וכשעובדים את הבעל, צריך לדעת, זה דבר מאוד מעניין, שאחאב שהוא נושא את איזבל, הוא בעצם... קודם כל צריך לדחות בעצמנו למה הוא עושה את זה, כאילו, למה הוא מתחתן עם איזבל, איזה עניין יש לו. אז כאן זה מנוסח, כאילו, הוא רוצה להרגיז את הקדוש ברוך הוא עוד יותר, חפש איפה אפשר לעקוץ את הקדוש ברוך הוא יותר, מצא לו את הקלפתה הזאת, איזבל, ואיתה הוא הולך לעקוץ את הקדוש ברוך הוא יותר. היכולת שלו לחיות עם איזבל היא מדהימה. למה? כי עבודת הבעל, של איזבל ועבודת הבעל של אחאב הם תרתי דסתרי, ובעצם הם ביחד עושים, כן, אשר ברא ששון שמחה גילה רינה דיצה חדווה אהבה אחווה שלום ורעות, שאנחנו אומרים את זה על כל זוג נשוי, הפערים שיש בין גבר ואישה שיכולים להיות לפעמים קצת מסובכים, ומאחלים להם שזה יעבור בשלום בשלווה ורעות. את השיר היפה הזה, את הברכה היפה הזאת, עשו אחאב ואיזבל יד אחת אל האלים. הם עושים שלום במרומים. למה? כי למה מתפלל אחאב אל הבעל, וסוגד לו ועושה כל מיני דברים קיצוניים, וממנה נביאים בשביל זה, נביאי בעל, נתן להם משרות, מחלק להם תשלומים. למה? כדי שאל השערה הבעל יעבוד קשה, יוריד גשם. שמה שילמנו לך, שתעבוד. ולעומת זאת איזבל, ממנה כהנים ונציגים ונביאים, שיצעקו לבעל בחוזקה, שמה יעשה? שילך לישון. לכן אליהו צוחק עליהם אחר כך בהר הכרמל, הוא אומר, אולי הוא ישן, שיג ושיח יש לו. למה? כי צידונים רוצים שהבעל ירגע. רוצים להרגיע אותו. יש איזה שיטות להרגיע אותו. הם מקריבים, ילדים למולך, עושים כל מיני פעולות. למה הם רוצים שהוא יירגע? כי הם יורדי ים. הפחד הכי גדול של יורדי ים זה אל הסערה. הבעל שיעשה להם שערות בים, יהפוך להם את העוניות, והם לא יפגשו יותר איש את רעהו וכדומה. אז זה שאחאב, שהוא האינלנד מן, הוא איש הארץ, מתחתן עם איזבל שהיא ארץ הים, היא, בת הימים, כן? בת הים הגדולה, ואיתה הוא מתחתן. אז יש פה איזה חיבור, אגב, יש בזה היגיון מאוד כלכלי מאוד גדול, יש אינטרסים כלכליים גדולים מאוד לניסויים כאלה. כי בעצם הסחורה, הייצוא העיקרי, שמן, חיטה, חיטה הישראלית, מאז ומעולם הייתה הקרובה ביותר למקור. גם בלי אהרונסון שגילה את האם החיטה, פה הייתה חיטה משובחת ביותר עד היום ועד בכלל. ומייצאים אותה לכל העולם. שמן, חיטה, זה כשאין גשם, לא שווה כלום. יש לי בשפע, אבל אין לי מי שיסחור בזה, אין לי מיומני מסחר כמו הצידונים, שישווקו ויעבירו ויפתחו דוכנים וימכרו באשראי ויביאו, יעשירו את קופת המדינה. אז זה לא שווה שום דבר. אז החיבור הזה בין איזבל לאחאב הוא קודם כל ביטחון כלכלי, ביטחון לאומי. יש פה משהו שדורש סובלנות דתית פנימית. ביניהם, הם צריכים להחליט מתי לעורר את הבעל ומתי להרדים אותו. והם עושים כנראה תורות. עושים תורות. ועכשיו תראו מה הוא עושה. ויקם מזבח לבעל, בית הבעל אשר בנה בשומרון. שימו לב, יש עבודה זרה חדשה, לא רק בית אל ודן, עגלים, אלא יש כבר פרות קדושות ובעלים בעיר הבירה שומרון. ויעש אחאב את העשרה, שהיא בת זוגו של הבעל, העשרה, היא עץ שבעצם מסמלת את הקבלה ואת ההיריון, את הפריון שהבעל מסמל, הוא הזכר והיא הנקבה. ויוסף אחאב לעשות להכיס את אדוני אלוהי ישראל, מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. הוא שיא השיאים, עוד פעם. שמים לב שזה הופך להיות לאומי. אתם שמים לב? זה לא רק אישות, זה לא רק אופיום להמונים, כמו שהיה בקודמים לו, שהם השתמשו בדתיות בשביל השלטון. פה יש כבר אידיאולוגיה צרופה של אלילות. זאת אומרת, הוא כבר הופך את עם ישראל לשם זה. זאת אומרת, עובדי אלילים, כמו העגל שעשה אהרון, זה היה לשמצה בכמהם, אבל בעצם זה כלי שרת בשבילנו, או בשביל טעמים פוליטיים, או בשביל דברים. פה יש איזו הפיכת יוצרות, שהמימד הלאומי הישראלי הופך להיות כלי שרת ביד העבודת אלילים. ושיא השיאים, ובזה נעצור להיום, מבוא לספר מלכים, בימיו, ואולי אפילו בפקודתו, או בתמיכתו, ובכספו, בימיו, בנה חיאל בית האלי, מישהו מבית אל, מישהו מבית אל, שזה גבול ישראל יהודה, עיר ששייכת לישראל, אבל בגבול ישראל יהודה, חיאל בית האלי, את יריחו, העיר יריחו, שמיושע בן נון, משם נכנסנו, החרים את העיר הזאת, ואסר לבנותה. למה? היא קודש להשם. היא ראשית ביקורי פרי אדמתנו, היא הראשית שאיתה אנחנו מגיעים לארץ, נכנסים אליה, סמל ומופת לאדוני הארץ האמיתיים, מי הם הבעלים של ארץ ישראל, אדון כל, ואת זה הם משתיקים. פירוש הדבר לבנות אותה, תראו שזה מובא בתוך השיא של ההכעסה שאפשר להכעיס, זה בעצם להגיד, נגמרה אדנותו של אדון כל המעשים. מתחילה בעלותו של הבעל. זה כל כך חזק. בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחו, באווירם בחורו יסדה. כן, ועוד קוראים לילד של אבא שלי רם. מזכיר קצת את אברהם. אין בושה בכלל לקרוא בשם שמזכיר את אברהם אבינו ולעשות עבודה זרה ככה באווירם בחורו יסדה ובסגוב צעירו, נכון? סגב זה הקטן גדול יהיה. שוב שם של איזה מלכות או שם של איזה פאר. הציב דלתיה כי דבר אדוני אשר דיבר ביד יהושע בן נון. זה מאוד מעניין, כי דבר השם אשר דיבר ביד יהושע בן נון, זה מפשונה ביותר. כי לא הקדוש ברוך הוא אמר את זה, אלא יהושע בן נון אמר את זה. למדך שצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, כשרב גדול אומר איזה דבר, זה דבר השם. זה דבר השם. כן, יהושע בן נון גזר, זה דבר השם. למרות שהשם לא דיבר, אבל יהושע דיבר. אז ידבר יהושע, אז אמר יהושע, מי שיעשה כך יהיה. ויש משהו מדהים בזה, שבעצם בפעולה שעשו כדי לשכח את הקדוש ברוך הוא, לגרש אותו מעדנות על אדנותו, על שלו, על ששייך לו, מיני הווה יוצאת בעלותו. זאת אומרת, בזה שהוא עשה, הוא רק גרם שאנשים יגיד, וואו, זה בדיוק מה שיהושע אמר, הזכיר את יהושע בן נון. מזכיר את יהושע בן נון. ומתוך זה קופץ אליהו הנביא. הנה המשפט האחרון. ויאמר אליהו התשבי אשר מתושבי גלעד אל אחאב, חי השם אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. למה? למה הוא לוקח את הגשם? אז קודם כל תשימו לב, זה מדהים. כי דבר השם אשר דיבר ביד יהושע, טל ומטר יהיה לפי דברי. אומרים חזל, ומנגנים מיד שיש פה איזה, האי הפרטים המספיקים על אליהו, שזה לא כתוב בצורה קונבנציונלית, זה יוצא מתוך הסיפור הקודם. שאומרים חזל, אליהו ואחאב נפגשו בניחום אבלים אצל חיאל בית האלי. אליהו הנביא פותח את דברו, כנראה חיאל בית האלי האיש גדול, ואומר, הלא תראו בעיניכם. הוא בא מצויד עם חצי תנ"ך שהיה עד אז, כי ירמיהו עוד לא כתב את ספר מלכים. זאת אומרת, מה שהוא עצמו עשה עוד לא נכתב, נכון? אבל יש לו את ספר יהושע, יש לו את ספר שופטים, נכון? שמואל, יש לו. והוא בא עם הספר הזה שיש לו, מגילת קלף הזאת, ומראה להם, הנה, זה מה שכתוב. צוחק עליו אחאב ואומר לו, וזה הלושן, רב אליהו, מי יותר גדול ממי? יהושע או משה? בוודאי שמשה. איך אתה אומר שמה שקרה פה זה בגלל מה שיהושע בן נון אמר? אבל משה רבנו אמר שאם תעבדו עבודה זרה, לא יהיה גשם. ואני על כל תלם ותלם מניח עבודת אלילים שלי, ותראה איזה גשמים יורדים. שומע את זה אליהו, יוצא לו אשן מן האוזניים. אז תמיד אני מסביר שזה בגלל שהוא עצמו התפלל על הדור. למה מנהיג פתאום נהיה ככה אכזרי ושולל את הגשם? כי הוא מרגיש שמשתמשים במה שהוא עשה. משתמשים במה שאני נותן. אני מתפלל עליכם שירד גשם, מסנגר עליכם. ואתה בא ואומר, מזה אתה מחזק את הרוע. אני בעצם גורם לזה שהרוע יתחזק. אז אני עכשיו אשלול את זה. מעכשיו לא יהיה גשם יותר. והעומק שלו, הצורה שהוא עושה את זה, היא ממש תואמת את מה שהוא בעצם טוען על יהושע בן נון. אתה רוצה לראות שזה כלילתו של יהושע בן נון? ואתה רוצה לראות שדברו של אדם, זה מה שמשפיע על מה שהקדוש ברוך הוא יעשה? אז מעכשיו הגשם בידיים שלי. ואני אוריד את הגשם רק שאני אגיד לגשם לרדת. ושולל את הגשם. אז מחזיק יפה 3 שנים. וזה נראה בשיעור הבא. עד כאן.